אנחנו, אם אני זוכר טוב, בפעם הקודמת דיברנו, נכנסנו לסוגיית הניסיון, וקצת הרחבנו ביחס למוסד הניסיון בכללותו, ואותרנו שתי שאלות פתוחות, שאני מקווה שעכשיו נצליח להתייחס אליהן. שאלנו, למה פה? בדור השני, אז ביחס אליו, אז מופנה הניסיון האלוהי למען עשות בם את ישראל, השומרים היו דרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא. זו נקודה אחת שאנחנו צריכים לבאר אותה. וכמו שהפסוקים יגידו עוד יותר ברור בפסוק א' פרק ג', אלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. דווקא את אלה אשר לא ידעו את מלחמות כנען, יש עניין לנסות אותם. ועוד שאלה שהשארנו פתוחה, שגם אותה ננסה לעמוד עליה, זאת אומרת, הפסוק הבא, בפסוק ב', רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. זה דבר שהוא, לא יודע אם זה שאלה, אבל זה דבר שהוא צריך עיון, על כל פנים. דבר שקורה להתבוננות. אז האמת היא שעל פי ההקדמה הכללית שהרחבנו בה בפעם הקודמת על מוסד הניסיון בכללותו, מה עניינו, אני חושב שלא כל כך, לא כל כך קשה להתמודד גם עם השאלה שהצבנו פה. עם עניין הניסיון הוא המערכת של החיים שבאה לנוסס את הממד הפנימי, העצמי, הפוטנציאלי של הגובה האנושי, או פה הגובה החברתי, הלאומי, הכללי, לבסס את המעמד המוסרי באופן אוטונומי שחושף, שנחשף על ידו, נחשפת על ידו העצמיות הפנימית במלוא בהירותה, במלוא איכותה, במלוא עניינה. זו הנקודה של המגמה האלוהית בהתגלמותה בישראל, והציפייה של ההתגלמות הזאת בעם בהיערכות בארץ. כי דור המדבר או דור ראשית הכניסה לארץ, זה דור שבו המהלך האלוהי, הנשמתי, הטבעי, הוא מנהל את הדברים. ההתפוצצות האלוקית היא הדומיננטית, היא הפועלת. ענן השם עליהם יומם, עמוד יש לילה, ככה נוצר העם, ככה מונחה העם, ככה נוסע העם, על פי השם יחנו, על פי השם ישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם יד משה. וספרת החיים הנשמתית הזאת, עם פלאי הפלאים של חשיפת הצורה הנשמתית העצמית של כנסת ישראל, של השכינה, שהיא מהווה את עצמיותו, את חיותו, את מהותו של העם, היא זאת שמנהלת את כל המאורעות ההיסטוריים שהם נחתמים בחותם הפלאי, הניסי, האלוהי, העליון. שם מתגבש העם, שם מתבררת לו תכונתו הנפשית, שאיפותיו הרוחניות, יעודיו הנשמתיים, הם אלה שהולכים מתבררים שם בדור הפלאות, דור המדבר, דור הכלולות, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, המציאות של ההתכללות של עם ישראל בשורש נשמתם האלוקית, אחדות, הידיעה הלאומית, הידיעה האלוקית, כפי שהדברים הולכים למסעיהם. הכניסה לארץ היא המגמה לגלם את הספירה הנשמתית הזאת במציאות הארצית, במציאות הממשית, הורדת הנשמה לגוף, גילום הייעוד במציאות המוגשמת, הממשית. זה החזון, זה הייעוד. עם הכניסה לארץ לא רק ניתן את התורה בקולות וברקים, אלא היא נחקקת באבני הארץ. היא מתגלה הברית, ברית בין השם ובין ישראל בארץ, מתגלה שזה דבר אחד עם האבנים גדולות שעליהם צריכה התורה כולה להיכתב, להיחקק. זו המגמה, זו המגמה, זה מה שמתרחש. ומכל מקום, כסדר הופעת הנשמה בגוף, כסדר הופעת העניין האלוהי במציאות, המציאות הנשמתית בטבעיותה האלוהית היא תובעת את ההתאמה המלאה אל התוכן האלוהי במה שהמערכות האנושיות, הממשיות, הם על פי ערכיהם האוטונומיים, על פי אישיותם, על פי החלטתם, על פי רוחם העצמית, הם מנחים את הדברים, הם מובילים את העניין, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. התוכן האלוהי המרחף מעל המציאות הממשית, הוא מוכרח להניח למציאות הממשית לפעול על פי ערכיה היא, על פי עניינה היא, על פי טבעה היא, ומתוך כך שתתגלה ההתאמה אל הייעוד האלוקי העליון. כן, מן הסתם חלק מכם ודאי מבחינים שיש פה את המושג המפורסם שנקרא נסירת הפרצופים. כלומר, העיקרון של ההתגלות האלוקית שהולך בסדר של טבע, הטבע הנשמתי, כשהמערכת האלוקית לא יכולה להישאר אך ורק במציאות הטבעית, ועל כן המהלך הטבעי לכאורה הוא נרדם, הוא מוקלש, הוא מעומעם, עד שמגיע המצב שבו ישנה אפשרות לניהול דברים לכאורה בניתוק מן המהלך הפנימי הנשמתי הטבעי, ואז הולכת ומופיעה פה האידיאליות הרדיקלית של המקוריות האלוקית, שהיא מחוללת את הדברים ברצונה, בחופשה, בחופשה, באחריותה, בהכרתה. והצד הזה הולך ומופיע בצלם אלוקים שבאדם ובמציאות, שגם היא הולכת ומופיעה בחופשה, באחריותה, בהכרתה, ברצונה, בבחירתה. ודווקא בזאת מתגלה צל האלוקות המוחלטת, בצל אלוקים עשה אותו, ברא אותו, והולכת ומתנוססת המציאות הפנימית הנשמתית מתוך עמדה בחירית חופשית, ומופיעה במלוא שיעור קובתה, במלוא צלם אלוקים שבה, ובזאת האיכות האידיאלית באה אל מקומה. אז המהלך פה הוא מהלך אומנותי אלוקי בעל תנועה אסתטית מלאה. דור ראשון, דור המדבר, דור הכניסה לארץ, והמשך הדורות, שם מימד הניסיון צריך להתגלות. הנקודה של התנופה הפנימית הנשמתית לכאורה היא חדלה, על פניו, לכאורה מתייצבת מרחוק, ומכל מקום ישנה ציפייה אלוקית פנימית, וינח השם את הגויים האלה לבלתי ראשה מהר, ולא נתנם ביד יהושע. המימד של המהירות, של ההתפרצות הנשמתית, הוא פה מנוסר, הוא פה נרדם, הוא פה מוקלש, והולכת ומתבררת פה, הולך ומתברר פה עולם הניסיון, המציאות באוטונומיות שלה, שהיא, דווקא היא הדרך לברר השומרים הם את דרך השם ללכת בם, כאשר שמרו אבותם במהלך יותר טבעי נשמתי. הבנים צריכים לבנות את הפוטנציאל האובי באופן מלמטה למעלה, מהמערכות הממשיות על פי כוחותיהם הם, אל הייעוד של האבות. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בבית ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. יש ישראל שיודעים את מלחמות כנען, ומלחמות כנען הם באים בתחילתם באותה תנופה נשמתית, כי המציאות הנשמתית הכללית של האומה היא אחת עם הקול האלוקי, כל השם בכוח, כל השם בהדר. המציאות האלוקית מחוללת את המציאות, וגבורתה היא היכולת האינסופית שאין מה שהוא לא מופיע אותה, ומתוך כך לא יש מה שיכול להתקומם עליה, לעמוד כנגדה. וכל מה שמתקומם כנגדה בעומק העניין הוא רק מבליט את עניינה עצמי. בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם, כמו שהיה שם עם הכניסה לארץ והוריש גויים גדולים מפניכם. אלה מלחמות כנען, עם כל הריכוז האדיר של הכוחות שהיו שם במלחמות כנען, כוחות ענקיים. הראשונים היו שם סיחון ואוג, מלכי האמורי, ואת ארצם. שם מי שצריך להוביל את ההתנגשות הראשונה, זו צריכה להיות האישיות הנשמתית האולטימטיבית. משה הוא מנהל את הקרבות האלה, ואחר כך את המשך הכוחות הענקיים בעוצמה התרבותית שלהם, הנפשית שלהם. עמי כנען הם יסוד עבודה זרה, שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, האידאות המכוננות את כל האוריינטציה האנושית כולה, עם כל 70 גווני היסודיים של 70 אומות העולם, הם כולם אינם אלא התפצלויות. אלוהי העמים האלילים אינם אלא התפצלויות של זרמי האידאות היסודיות המכוננות את הגוונים היסודיים המנוגדים אל האחדות הפנימית הישראלית. שמור להופיע כגוי אחד בארץ, יש שם את שבעת עמי כנען, והתוכן האלוהי הוא מכריע אותם במלחמות כנען. ומכל מקום, ענפים מעמי כנען אלה עדיין נשארים, וישראל כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, הם אינם נמצאים באותו דור ראשונים של התגלמות המעמד הנשמתי ברמותיו האלוקיות הטבעיות. אלה שצריכים להמשיך למען דעת, רק למען דעת דורות מישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. המהות הישראלית זו ההתגלמות של כל השם בכוח, כל השם באדר. התוכן האלוהי מחולל המציאות כולה על פי עניינה, על פי תכליתה, על פי האידיאל שהרמות הראשוניות של התגלמות המציאות ודאי אינם גלמות אותו, על כל פנים ודאי לא בתארתו. ועל כן, כשריית הנשמה בגוף שיש בה את ההתקדשות שבין התביעה האידיאלית, העדינה, הרוחנית, המוסרית, הקדושתית, שהולכת ונטבעת, השלבים הראשונים הם אינם אלה שמתבטאים שם בהתגלמות הנשמה בגוף, וההתמודדות היא בשפת המוסר היא עם מלך זקן וכסיל שהוא היצר הרע, כלומר הנטיות הנפשיות כפי שהן נוטות להתגלמות הקונקרטית, והוא זקן כי בי"ג השנים הראשונות להופעת הנשמה בגוף אין דומיננטיות לצדדים הנשמתיים, והולכת ומתבססת יותר בוותיקות על פני הצדדים העדינים הרוחניים שהולכים וצוברים את כמותם האיכותית, את איכותם באופן כמותי יותר ויותר עם השנים, עם דומיננטיות המגמה והנשמה שהולכת וחודרת יותר ויותר במערכות וחותמת בהם את צורתה התכליתית. השלבים הראשונים יש להם את הכוחות משלהם, יש להם את התרגולות שלהם, יש להם את הנטיות שלהם. וככה זה בעולם הקטן ששמו אדם, וכן באדם הגדול ששמו עולם ושמו תרבות והאדם הכללי. כי ברוח האדם מתגבשת המציאות הנשמתית קודם כל בכוחות טבעיים עזים שהם מוצאים את כל התעצומות הנשמתיות של כוחות החיים האדירים שבאים מהמקור האלוקי, כפי שהם כולם מרוכזות בהתגבשות החומרית הממשית המצומצמת שתורגמה כל האנרגיה החיונית הזאת לשאיפות חושניות ותו לא. מבחינה תרבותית זה מה שמחולל שם את גווני היסוד של האלילות, שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, שכחת הכללות ומקור ההוויה של הכללות, והקריסה אל הצבעים, אל הגוונים שהולכים ומתפרדים לערכים החיים בפני עצמם, לא אידיאליים אינסופיים, אלא אידיאלים סופיים שהם מהווים את נטיות החיים הנפשיות ושואבות אליהם את כל הכימהון הרוחני והתרבותי להתמכר בערכיהם. התוכן הנשמתי הפנימי בהכרח טבעי יש לו את המלחמה, מלחמת היצר, ההתקדשות הפנימית שמוכרחה להופיע באדם, וזה סוד המלחמה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המציאות של הנשמה היא בהכרח במלחמה מול הגוף. הגוף לוחם כנגד הנשמה, הנשמה לוחמת כנגד הגוף. השורש העליון של המלחמה הוא שם השם, שמו גופי יקרי שלום. האידיאל העליון של המלחמה זה ודאי השלום. כלומר, להגיע לשלום העליון שבו יאוזנו כל הכוחות כולם ותתגלה הנשמה במלוא שיעור קומתה, שאם חיה את הגוף והגוף כולו יהיה תואם את השאיפות הכלליות, האידיאליות, העדינות, הרוחניות, המוסריות, הקדושתיות, התכליתיות, במלוא אורכה העולם הבאי של הנשמה, במלוא שיעור קומתה. זו תורת היש פשוט, זה פשוט סרטוט עיקרון אונטי שסוקר פה מה מתרחש פה בקורות עולם ואדם. סך הכל, אפשר להגיד כל זה, אבל אף סרטטנו פה, זה כל היש על רגל אחת. כלול בזה כל סוד היש, סוד התגלמותו, סוד תכליתו, סוד המתחים שבו, וסוד אחריתו וגאולתו. במסגרת זאת, תפקיד המלחמה. למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה את אשר לפנים לא ידעו. דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, כן, זה אידיאל, ללמד בני יהודה קשת, עלוי כתובה על ספר הישר. ספר הישר זה התשתית המתארת את עניינם של אבות האומה, שהם גם אבות העולם, הם האידאות המכוננות את כל מעשה שמיים וארץ. האבות קדמו לעולם, כמו עוד שישה דברים קדמו לעולם, אבל גם האבות, כלומר האבות, חוץ מאשר שהם דמויות היסטוריות ממשיות, אלה דמויות היסטוריות שהם גילמו בחייהם, במסעת נפשם, ברוחם, בחינוכם העצמי, את המגמות האונטיות, הכלליות, ההווייתיות, קוסמיות, אלוקיות של כל היש. האבות מרכבה לשכינה, בלשון חז"ל. הם הולכים ומגלמים את המטרות האלוקיות שכל מעשה שמיים וארץ הולך וזורם דרכם. האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו. האבות הם המתהלכים לפני האלוקים, זאת אומרת סוללים את הדרך לפני ההתגלות התכליתית האלוקית במציאות, הולכים ומוציאים מן הכוח אל הפועל, שזה המשמעות של הליכה בשפה הרוחנית. ההוצאה מן הכוח אל הפועל בצורה מפורטת את הצורה, את האידאה, את האידיאל האלוקי, הם אלה שמכוננים את המערכת הזאת במציאות. כמובן, כמו שמתאר את זה הרמב״ם במורה, ומה שהם נשאו נפשם, שתקום אומה שעניינה יהיה ללכת אחרי השם, אחרי השם אלוקיכם תלכו. האומה היא הייתה כל עניינם של האבות. ומכל מקום, העוצמה שתיתן לאומה הזאת את היכולת באחיזה בחרב, היא איננה הנקודה שמשם שואבת כל תרבות בכל חברה את את האנרגיות שמתוכם מוצאים החברה והאנושות כולה והיכולת באחיזה בחרים. ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. ללמד בני כל העמים קשת, זה לא כתוב בספר הישר. זה כתוב במגמות שהן בכלל לא כתובות בספר. כי הן אינם לקוחות לא מספרות ולא מרוח, וודאי וודאי לא מטביעת היושר וההגינות ואהבת האדם ואהבת הטוב והמוסר, כפי שהוא מתאים אל האידיאל היותר רדיקלי בנצחי שלו, שהוא תוכן ספר הישר. האבות שנקראו ישרים, כמו שהנציב מסביר את עניינם, שהם היו בני אדם טובים, פשוט אהבו את האנושות באשר היא, מוסרי נפשם על האדם באשר הוא. והוא לו גם כאשר קביעה אלוהית אומרת שזעקת סדום ועמורה כי רע בה וחטאתם כי כבדה מאוד, זה לא סיבה להזדהות אצל האבות. אצל אבי האבות וכל האבות זה אותו עניין, זה לא סיבה להזדהות שלהם מיד עם ההוראה האלוהית, כי אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק בריותי, שנאת להרשיעם, על כן משכך אלוקים שמן ששון מחבריך. כך נאמר ביחס לאברהם אבינו, שהוא מנהל מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. אף תצפה צדיק עם רשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. את זה, על את זו, זוהי התגובה על הקביעה האלוקית, זעקת סדום ועמורה כי רע בה, חטאתם כי כבדה מאוד. ומתנהל שם הוויכוח החריף מאוד, איך הרב ציוד היה מנגן את זה בעריכות ובהדגשה, לו היה עורך דין ככה מדבר בפני שופט, חלילה לך, השופט כל הארץ יוצא, הוא היה מוצא מאולם בית המשפט בעוון ביזיון כסף משפט. אבל אברהם שהכיר את בורו ואהב את בורו, זה אברהם אבי, אדרבה, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אהב את הצדק ותשנא הרשע, על כן משכחה אלוקים. וכאלה גם היו גם בנו ונכדו, אבות כולם עם אותו אופי. יצחק, כמה התגרה בו אותו אבי מלך, אתם סניתם אותי וגרשו מאיתכם, טוב, נו, בואו נשלים, לא נעשה, לא נזכור, לא נרשום פה זיכרונות עבר ולא נתחשבן פה בפרטים. אותו דבר יעקב, כשהוא נרדף 21 שנה, זה ל-20 שנה בביתך, וחליך ועיזיך לא שיקלו, טריפה לא הבאתי אליך, אנוכי חתנה, מידי תבק שינה, גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי בחורף, ביום אכלה אני חורף, וקרח בלילה, מדיעת שנתי מאליי, ותחלף את מזכורתי 10 תמונים. אז ברגע נכון, הוא אומר לו את כל האמת בפרצוף, כי זה לא בגלל שהאנשים האלה הם פשוט מרוב טוב, הם לא מבינים כמה שהעולם הוא מזוהם, וכמה שהעולם הוא רע, וכמה שהעולם הוא נחלולי, וכמה שהעולם הוא מסוכן. יודעים את כל האמת. ומכל מקום, אתה יודע מה, טוב, בוא נסגור את העניין, בוא נשים גלעד, אם אני, תעבור אליי, אני אעבור אליך, נסגור את העניין, שלום, שלום, כל טוב, וזהו. אלה מהאבות שנקראו ישרים, תמות נפשי מאוד ישרים, ותייחיתי כמו, כך אומר, איש הרוח האולטימטיבי של התרבות הגויית, לא קם פילוסופוס בגויים כמו בלעם, והוא מתפעל מהשחיתות הנפשית שלו, שהיא כראשית גויים, ומבחין איך, מה עשה לך העם הזה? מה קרה? שאתה מבקש להשמיד אותו באופן טוטלי. שבו הוא רואה את הישרים האלה, שגם כל מה שעשו להם, לא מבקשים להשמיד אותם, לא מבקשים להתחשבן איתם, אלא איך יגיד בסיכומו של דבר גם אותו אבי התורה הנאצית, או אחראי לה בסיכומו של דבר, אותו ניטשה, אז הוא יגיד, יבוא היום הגדול, וכל שלשלת דברי ימיו וקורותיו של העם החסון הזה תגלה בנקמת ברכתו של העם הזה לכל העמים. ואלוקי ישראל, עתיק היומי, נשמח אז ביצירת עולמו ובעמו, כולנו, הלא נגילה ונשמחה עמו. המבט הבלעמי, בסיכומו של דבר, הוא יודע שהתכונה הישראלית, את נקמתה, היא תבקש מיד כל האנושות בברכתה לאנושות. ושוב אנחנו חוזרים אל הסכמה שאותה סרטטנו פה. כי זוהי צורתה וזה עניינה של מלחמת הנשמה בגוף. הגוף באמת רוצה בסילוקה של צורתה הנשמתית מעיצוב נטיותיו הגופניות. אבל הנשמה לא רוצה בהכחדת הגוף. כי היא לא תחפוץ במות המת, כי אם בשבוע מדרכה וחיה, ועד יום אותו, תחכה לו. הנשמה היא, כן, היא לא מוכנה לקבל את הגוף בנטיותיו הפרטיות, המוגבלות, הפירודיות, הקטנוניות. היא טובעת למתח את הערכים הנפשיים, הגופניים, אל מלוא שיעור קומתה. אבל כל זאת מתוך אהבת החיים בכל רובדיהם, והמבט החיובי שרוצה בטובת המציאות כולה. והנה, ישנה נציגות של כל הממדים כולם. מכל מקום, ואחר הדברים האלה, הנה ככן, ישנה מלחמה ואופי מלחמתי שבו מנהלים הכוחות הנפשיים העולמיים את עניינם. וזו על חרבך תחיה. האידיאל הוא פירודי, האידיאל הוא פרטי, המניע הוא קיומי במובן החושני, הממשי, האקטואלי. משם שואבת התרבות האנושית כולה את האנרגיות שלה לקיומה ולעמידה על נפשה, וגם מעבר לזה, כי הכוחות החיים, כיוון שמופיעים, שום כוח לא מופיע במידה ובמשקל, והדברים גם מופיעים בהפרזה. זהו המקום שמשם הולכת ומתקבצת האנרגיה שנפרסת לכל אורך ההיסטוריה של האדם והעולם תחת הכותרת של מלחמות. אם תרצו, היסטוריה, אם לא רוצים להיכנס לנאיביות או לאופוריות, כפי שהם דווקא מאוד מקובלים בחברה, ככל שהיא חיה יותר בבתי הקפה שלה או בפאבים שלה או עם כוסות הבירה שלה ועם הסמים שלה, אז ככה היא גם מסמם את עצמה מבחינה רוחנית סביב המציאות ששמה שלום. רק שלום מעולם לא היה בהיסטוריה. ההיסטוריה זה לא היסטוריה של שלום. ההיסטוריה האנושית זה היסטוריה של מלחמה. עד כאן עובדות. יצא לי פעם לראות איזה רפרט של איזה אנציקלופדיה גרמנית, היה שם תיעוד של דומני 30,000 מלחמות הזכורות בהיסטוריה של 4,000 שנים האחרונות. אז תבינו שמלחמה זה פשוט המציאות. זה הטבע. הטבע הוא לוחמני. הטבע הוא פראי. הטבע הוא כמו הטבע. ג'ונגל זה ג'ונגל. והממדים הפראיים האלה, החייתיים האלה, הם נספחים עם הופעת נשמת העולם ברמה החיונית הראשונית שלו. ומתוך כך העולם מנהל מלחמות. הוא מנהל מלחמות מהמימד הבהמי והחייתי, שהוא מעוגן היטב בתוך הנפש הגופנית של האדם, של עולם האדם ואדם העולם. על כן, זה אופייה של ההיסטוריה, והאופי שבה עמים מנהלים את מלחמותיהם, ואותה סיבה שחיות מנהלים את מלחמותיהם. פשוט, המניע של רצון הקיום והפרעות. ספרות לא הולכת עם מלחמות, ודאי לא מוסריות, כי זה פשוט ספירה אחרת, מקום אחר. יש על חרבך תחיה, ויש את המלחמה האלוקית. המלחמה שבעומק העניין היא המלחמה נגד המלחמה. שמי גופי יקרה שלום. המלחמה שהיא מלחמת הנשמה בגוף. והמציאות הנשמתית הישראלית היא צריכה להיות מלומדת מלחמה. כי זה הסדר של העולם. לא יופיע פה העולם ולא מלחמה. אי אפשר לנהל פה את ההיסטוריה בלא מלחמה. כי זה פשוט טבע המציאות. אלא שהמציאות הנשמתית והחיות הלאומית שהיא מונעת מהמגמה האלוהית הנשמתית, היא איננה מוכשרת לנהל מלחמה מנקודת המוצא הטבעית של העולם. כי כזו היא הצורה המאפיינת את החיות העברית. ככל שהיא מבליטה יותר את הממדים שבהם היא דווקא נורמטיבית, היא דומה לכל העמים. היא בצדים מסוימים תתגלה כדומה לכל העמים. היא תהיה מסוגלת לנהל את חייה, הערכיים, המוסריים, המוכניים, התרבותיים, ככל העמים. אבל היא לא תצליח לעשות את זה אף פעם. זה יהיה כמו שהאדם ירצה לנהל את חייו בלא שכל ובלא מוסר, אלא בצורת החיים הטובים, כמו שכל הבהמות והחיות עושות. האדם לא יצליח לעשות את זה. כי זאת אומרת, הוא יצליח להתנהל בלי שכל, יצליח להתנהל בלי מוסר. את זה הוא יצליח. רק הוא לא יצליח להתקיים. כי הכישורים האינסטינקטיביים שמניעים את הבהמות ואת החיות ושומרים עליהם ומלמדים אותם את האפשרות לשמור על הקיום, זה יחסר לו בעם ישראל. והיה והוא ייפול, יצנח, בואו נסגור מושגי או נממש רווחי. והיה והוא יצנח מעל החמור. לכאורה, בזאת הוא יהיה כמו כל העמים, כי כולם שם צנוחים ועומדים מעל החמור. זאת אומרת, הם מעולם לא רוכבו על החמור, הם תמיד היו מתחתת. ובמסגרת זאת, לכאורה, ככל העמים בית ישראל, זה לא יקרה. עם ישראל, עם אובדן זהותו הרוחנית, יאבד את מוטיבציית הקיום הממשית שלו. יאבד את כוח החיים לקיום הממשי, ובצורה טבעית זה יוביל להתגברות הכוחות החייתיים והבהמיים שבסביבתו. כי אין בו כוחות חייתיים ובהמיים, קצת יש בו, אבל לא בצורה כל כך אותנטית כמו שהם נמצאים בסביבה, באותם כוחות שהם צומחים מגוף העולם, מהממציאות החיצונית של העולם, שיש לה את הריתמוס שלה, יש לה את הדינמיקה שלה, יש לה את האנרגיות שלה. ובאימות הטבעי תהיה קריסת מערכות, לא תחזיק מעמד המדינה הישראלית. היא לא תחזיק מעמד. על כל פנים, לא לאורך דורות. על כל פנים, הקריסה היא תהיה מהירה הרבה יותר מאשר כל חברה אחרת. רק אתכם ידעת מכל משפחות האדמה, על כן יפקוד עליכם את כל אבונותיכם. ככה זה יאמר בלשון הנביא עמוס לעתיד. אבל זה הרעיון שאנחנו אומרים פה בשפה קצת אחרת. ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. היכולת של גיוס המשאבים הנפשיים למיומנות צבאית וניצול גם טכניקות צבאיות וטכנולוגיה צבאית ואיכויות צבאיות ברמה מעבר לאלימות הפראית ותו לא, אלא גם שצריך איזה מיומנות, עם ישראל לא ימצא בקרבו יכולת לאמן את עצמו לאומנות הקשת אם זה לא, אם הוא לא יהיה מעוגן בספר הישר. הוא פשוט לא יהיה שם, וככל שהקשר שלו לספר הישר יהיה נקבים נקבים חלולים חלולים, גם המיומנות שלו, המורים בקשת בסוף הם יהיו של הפלישתים, והם ישחילו את המלך ואת בית בניו. המגמה האלוהית היא למען דעת דורות מישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. המציאות של לפנים היא לא רק במשמעות ההיסטורית הקדומה. אנחנו כבר פגשנו במילה הזאת לפנים, פה לפנים, בפרק הראשון. אתם זוכרים את הלפנים שבפרק ראשון? חידון תנ"ך. איפה בפרק ראשון נזכר לפנים? לא שומע. ושם לפנים. לוז. נכון. ועוד לפנים מלוז. אז היה שם ושם דביר לפנים, קריית ספר. ושם, הנה אנחנו יכולים לקבל אוריינטציה במושג לפנים. שם הסברנו על פי חז"ל. שלפנים, זאת אומרת, במציאות הפנימית, הנשמתית, מה שבחוץ זה דביר, בפנימיות הנשמתית, בספירה האידאית, זה 3,000 הלכות שנשתקחו במאה בלו של משה. זה הלפנים. רק אשר לפנים לא ידעו. לא ידעו ישראל מלחמה לפנים, הנשמה מצד עצמה, לכאורה זה לא מלחמה, זה לא דעת מלחמה, זה דעת השלום. שמי גופי קרי שלום. זו תביעת השלמות, הכלליות, שהולכת וחובקת את כל המציאות כולה ורוצה בקיומה. מכל מקום, כיוון שהנשמה צריכה לרדת לגוף, היא צריכה להיות מלומדת מלחמה. מלחמת המוסר, מלחמת היצר, ההתנגשות של התביעה הכללית, העדינה, השכלית, המוסרי, האידיאלית, של הטוב האינסופי, אל מול המערכות של הטיפשות והרשעות והגסות, של הכעסנות והתאבנות והפרטיות הגאוותנית והאגוצנטרית שהולכת ומתפרטת בכל אלה. כנגד כל זה צריכה להתקומם פה מלחמה. וכמו בעולם הקטן, גם בעולם היותר גדול של התרבות והאדם, ישנו צורך בלימוד מלחמה. התוכן הנשמתי הוא צריך להיות עזור בגבורה. ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. ככה תלמד הנבואה. כי הירא ורך הלבב, עבודתו פסולה, אם שלוש אלה לא יעשה לה. ישנה פה עורלה, ישנה פה גסות, ישנה פה מציאות שהיא אטומה בפני הערכים הכלליים, העדינים, הרוחניים, המוסריים. העדה הנפשית היא נמצאת בגסויותיה, באלימויותיה, בפרטיותיה, בתאבותיה, בכל אמרים בשין, כל השדים והרוחות, הם חוגגים שם. ובאנו חושך לגרש. זה ודאי הייעוד העברי, זה ודאי הייעוד הישראלי. המציאות הישראלית היא צריכה לדעת מלחמה. והמלחמה היא לא מלחמה שעניינה הכיבוש של אזור המחיה שיהיה נאות לצרכי הקיום הנוכחיים, ובזאת נגיע אל המנוחה ואל הנחלה. לא. כי הייעוד של נשמת ישראל היא הפיכת העולם כולו לגן עדן. גילוי המציאות כולה שהיא חתומה בחותם האלוהי לתקן עולם במלכות שדי. וכל מנסר יקראו בשמך, לפנות אליך כל ראשי ארץ, יקראו ידעו כל שבט תבל. וממילא הייעוד של עם ישראל הוא בכלל לא פרטי, הוא בכלל לא לאומי, אלא הוא בינלאומי, הוא אוניברסלי והוא קוסמי. הוא בא ליישב את העניין הנשמתי כפי שהוא ישרה בכל העולם כולו. מציון מכלל יופי אלוקים מופיע, והתוכן הישראלי סופו שיתפשט בערכיו על כל העולם כולו. והרשעה כולה כאשן תכלה, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים מלאה מכסים, ופרה ודוב תראינה, יחדיו ירצון ילדיהם, ויריק הבקר יאכל תבן. זה חזון היעד המלחמתי הישראלי. המלחמה הזאת היא מלחמת דורות ודורי דורות. לעולם יצטרך עם ישראל לשמור על היכולת הלוחמנית שלו, על היכולת שלו לעמוד מצד אחד וכל העולם כולו מהעבר השני, כמו שהיה עם אביו הראשון, שאהב צדק וישנא רשע, אהב לצדק בריותיי, שנא להרשיעם, על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. אבל אביו הראשון ניהל מלחמה בינלאומית נגד ארבע מלכים שגברו על החמישה, מלחמה שבסיכומו של דבר היא באה להציל את כל הנרמסים תחת הקלגסיות הזאת, ואפילו את סדום ואת עמורה, גם אותם הוא מציל כי הוא רוצה בקיומם, להציל מהם שורש וענף שישאר מהם משהו, שכל מה שאפשר לתקן, כל מה שאפשר לרומם. ומכל מקום, זהו אופי מלחמה. ללמד בני יהודה קשת, עלו היא כתובה על ספר הישר. אהבת האדם, אהבת האנושות, אהבת העולם, והרצון לרומם אותו, לעדן אותו, שיהיה האדם והעולם נאמן אל הייעוד המוסרי שבו, שישתחרר מהממדים החייתיים, האלימים, הגסים, הפראיים, המזורמים שבו. זה לא יעשה על ידי חתימת חוזה שלום, כמו שלא תשכנע את האריה לאכול תבן על ידי החתמתו על חוזה. זה עניין שמצריך אנרגיות נפשיות תרבותיות אינסופיות לדורי דורות, למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים בפנימיות הנשמתית לא ידעו, אבל במציאות הממשית הם ידעו. הם ידעו, וכל דורות ישראל ידעו מלחמה. המלחמה על כל ערכיה. המלחמה בכל מובניה. כוללת כמובן גם המלחמה הרוחנית. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה, מלחמות השם, אב ובנו, רב ותלמידו, נשים שונאים זה לזה במלחמתם, במלחמתה של תורה. הבירור של האמת הוא בלתי פשרני ובלתי ותרני ובלתי ביישני, כי האמת איננה ביישנית ואיננה ותרנית. המלחמה היא את והב בסופה, יש שם סופה ויש שם סופה, ובסוף זה יהיה לכלל אהבה. הפירוד סיטרא אחרא שרי בפירודה וסיים בחיבורה, סיטרא דקדושה שרי בפירודה וסיים בחיבורה, ושמי גופי יקרה שלום. הקדושה היא כזאת שהולכת מתוך בירור, לא מתוך ותרנות ולא מתוך פשרנות ולא מתוך ספקנות, אלא מתוך ודאות פנימית בבירור האמת. היא חותרת לבירור, ומתוך תהליכי הבירור יופיע השלום, שהוא יקיף את כל הדעות כולם, ימצא לכל דעה את מיקומה האמיתי, המדויק, המסוים, ועל ידי זה יופיע שיעור הקומה המלא של דעת השם במציאות. החזון הזה של השלום, שהוא צריך לבוא על ידי המלחמה, זה התוכן שעליו אנחנו מתפללים, ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי חג הסוכות הוא החג שאותו כוננה תורת ישראל שם בדור הפלאות, דור המדבר. שם הופיע הייעוד הזה שרמז לו כבר הופיע שם אצל אבות האומה, שאת צונם, צון קדושים, למקנה הוא עשה סוכות. אבל בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאות עם ארץ מצרים, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאות עם ארץ מצרים. הסוכות שבהם הושיב השם את בני ישראל בהוציאות עם ארץ מצרים, מחלוקת כזכור, האם הם סוכות השכינה, ענני השכינה, או סוכות סוכות ממש. והמשמעות של סוכות סוכות ממש מסבירים מהראשונים, ההסבר המפורסם של בעל הרוקח, שהסוכות האלה הם סוכות כמו שמזכירים מזכירשי ונותרה בציון כסוכה בקרם, כעיר נצורה, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. שרשי שם במקום אומר שהסוכות זה מה שיוותר אחרי ניהול מלחמה ומצור על עיר, כי הצבא הוא בונה לו סוכות, כי סוכות הם מבנים צבאיים מלחמתיים. וכמו שמוכח מפשט הפסוק שם בשמואל, כששולח דוד את אוריה אל ביתו, אז אומר, איך אני אלך אל ביתי וכולי, וארון ישראל ויהודה יושבים בסוכות. למדת שבניגוד לדעה ההמונית, המושג סוכה בסתמיות, המקרא, ישיבת סוכה, זה במצב לוחמני. ואהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות שם בכיבוש רבת בני עמון, ואיך אני אלך אל ביתי? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאות עם ארץ מצרים, כלומר בסוכות, במבנים, באותם מבנים שבונים חיילים להם שם בשטח לגונן עליהם מפני צל, מפני החמה, במציאות החשופה שם במצור על הערי האויבים. ובסוכות השבתי בני ישראל והוציאות אותם בארץ מצרים, מסביר בעל הרוקח, הכוונה כשנכנסו לארץ אז ישבו בסוכות, כי הפסוקים אומרים שכל עוד לא נכנסו לארץ ולא כיבשו את הארץ, זה עדיין נקרא יציאת מצרים. כמו שכתוב שם, השריקה ביחס לסיחון ואוג, מלחמות כנען הראשונות, השריקה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים, אומרים הפסוקים. למדת ש-40 שנה אחרי יציאת מצרים, זה עדיין נקרא יציאת מצרים. כי כל עוד לא בא אל תכליתה מטרת יציאת מצרים, לא הסתיימה יציאת מצרים. על כן, כל עוד לא נחלו ישראל את ארצם, לא הסתיימה יציאת מצרים. אשר יקרא משה ובני ישראל בצאתם ממצרים. עוד לפני שהגיעו בני ישראל למצב של ישיבה בסוכות, כבר נצטוו בני ישראל על חג הסוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים, הימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. כלומר, מסביר בעל הרוקח, אל תחשבו שארץ ישראל היא ירושה בידכם מנחלת אבות, כי מאז תמיד ישבתם ובשלום ומישור הדברים התקבלו. לא כך. אלא ארץ ישראל נקנית רק על ידי מוכנות של העם להילחם עליה. ולמען ידעו הדורות כולם שאת ארץ ישראל קונים על ידי מלחמה, למען זה נוצר חג הסוכות. בניגוד למצוות אחרות שבתורה, ששם אנחנו לא מחויבים לקיים את המצוות מתוך טעמיהם, אומר הטור, כזכור, שמצוות סוכה היא כעוד מעט מצוות שצריך לזכור את טעמיה, כי התורה נמקה ונתנה את הטעם לקיום המצווה. כי הייעוד האלוהי למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה את אשר לפנים לא ידעום, הוא המתבטא בציווי התורה, מצוות התורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושלתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. זה אותו דעת. זה אותו דעת של דעת דורות בני ישראל, רק אשר לפנים לא ידעו. ארור מונח הרבו מדם, וארור עושה מלאכת השם רמייה. יש פה את הצורך לגלות את המגמה האלוהית, והיא צריכה להיות נעזרת בגבורה, ולדעת לעשות את מלאכתה. והתודעה הזו צריכה להיבנות בתודעה של דורות ישראל. על ידי ישיבת הסוכות, משחזרת האומה לאורך כל דורותיה את התודעה של המוכנות להילחם. על מה? על כיבוש ארץ ישראל. המוכנות למסור את הנפש במלחמה על ארץ ישראל. כי האחדות בין עם ישראל לארץ ישראל זה התנאי האולטימטיבי, המוחלט, המספיק וההכרחי להתגלמות נשמת ישראל בארץ. לא תופיע נשמת אלוקים בארץ בלא האחזות ישראל בארצו. בכל מרחביה, בכל מלוא ריבונותה עליה. עלי רש, כאשר אמר השם אלוקיך לך, אל תירא ואל תיחת. זוהי רוח פרשיות השבוע, זו רוח כל התורה כולה. בלי כחל ובלי סרק. וזה פשט המקראות פה, שהם תהומיים בתובנתם הפנימית, יותר מכל הסברה המיסטית. כן, ישנה מגמה למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעום, לצורך זה יושבים ישראל בישיבת סוכות, ופרוס עלינו סוכת שלומך, והשלום האלוקי הוא בא בסדר של ישיבת סוכות. הסוכות שלנו הן אינן מונעות מהחפץ הברברי, שהוא מניע כל תרבות, כל עם, כל לשון, מהמימד שבו משותף האדם והחיה, האדם והפרי. לא כי באותו רגע שיסודות החייתיים הבהמיים יתגברו בישראל, אז תלך ותתגבר יותר ויותר הנהייה אחר השלום. השלום קטיע, שלום שלא נשאר בו אלא רק שמו בלבד, וממילא הוא הופך להיות למילה נלוזה. אצלנו השלום הוא שם השם, שמי גופי יקרי שלום. ואין לומר שלום לא בבית המרחץ, וודאי לא בבית הכיסא. כי ממדים נפשיים מזוהמים שלא רוחצו מזוהמתם הפנימית, לא נאה להם לשאת את השלום על פניהם. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים. שלום שלום ואין שלום, אמר אלוהי לרשעים. כי השלום הוא בא מתוך האמת. האמת והשלום אהבו. במקום שאין אמת, לא יהיה שלום. נחלת ישראל היא נחלת אמת, ונצח ישראל לא ישקר. והמוכנות להיות קשור בנצח ישראל, זה המוכנות להילחם בעמלק. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ראשית גויים עמלק. במלחמה הזאת, ומכונות הנפש, ומכונות למסירות הנפש אליה, היא עשיית מלאכת השם רמייה. היא הנכונות לאחוז בחרב, ואם היא מצריכה גם שפך דם, אנחנו צונים את זה. זה קשה מאוד. כי אחיזת החרב ואם מניעתה מדם, היא מוכרחה להיות בתעצומה של יושרה אלוקית מוחלטת. ללמד בני יהודה קשת, הלוא היא כתובה על ספר הישר. ככל שתתגבר היושרה הפנימית, רק אז, מתוך הוודאות, בערך האצילי, הנשמתי, של קיומו ויהודו של עם ישראל, רק מתוך כך יקום גוי אויביו. ולא, אפילו את רצון הקיום הביולוגי לא יהיה לו. אלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות מן ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. חמשת צרני פלישתים, כל הכנעני והציוני והחיבי, יושב ההר והלבנון, מארבע על חרמון עד לבוא חמת. והיו לנסות בם את ישראל, לדעת, הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל קרסו. שלום. והמציאות של חודש אב, שהיא מחזיקה את הדברים באיבם, ומתוך כך לא מצליחה למצוא את הגבורה לגלם את הצדק והיושר והתואר הפנימי הנשמתי במערכות החיים, וכתוצאה מזה נחרבנו ונחרב העולם כולו איתנו, הוא בעצמו ילך ויתהפך בעזרת השם ובעזרתנו, בעזרתנו ובעזרת השם, למנחם אב, באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה, ובעזרת השם ניפגש בעוד בחיים ובשלום בעוד כחודש. להתראות.